פרשת ויגש, שבוע שעבר הבעל קורא השאיר אותנו במתח. אז כיוון שאנחנו מכירים כבר את סוף הסיפור, אז כולנו חזרנו רגועים הביתה, ואנחנו כבר יודעים מה יסופר לנו, מה יספר לנו הבעל קורא בשבת הקרובה. אבל בואו רגע ננסה להיכנס לתחושה שעוברת אצל האחים, באותו רגע שנמצא גביה, באמתחתו של בנימין, וחרב עליהם עולמם, כי הרי הם יודעים שאם בנימין לא חוזר, אז אבא שלהם אמר שבזה נגמרו לו החיים בערך. עכשיו ננסה להיכנס לסיטואציה, הם אומרים, יוסף אומר, תשאירו את בנימין אצלי ואתם תעלו אל אביכם. עכשיו מה שקורה, עומדים שם האחים, ומחכים שמישהו ינהל את האירוע. ומי נבחר לנהל את האירוע?
יהודה.
ויגש יהודה. יהודה הוא זה שמנהל את הדו שיח עם יוסף, ונשאלת השאלה למה דווקא יהודה. הטעם הראשון שאנחנו מוצאים בפרשנים, שכמה פרשנים פירשו באותו עניין, אומר הכלי יקר, שהאחים כבר הבינו שכל ההתעללות הזאת, מה זאת עשה אלוקים לנו, זה בכלל לא יוסף, יוסף הוא רק השליח, זה לא שליט מצרים, זה לא העם המצרי, האלוקים מצא את אבון עבדיך. הסיבה שאנחנו כך נאנשים, זה בכלל כי לא גנבנו ולא עשינו שום דבר רע, אלא יש אבון ישן שרובץ עלינו, ועכשיו הקדוש ברוך הוא בא להיפרע מאיתנו, לפרוע את חובו מאותו אבון. אומר הכלי יקר שיהודה מרגיש אחריות יותר מכל האחים, וזה מה שכתוב בפסוק, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. בי אדוני הכוונה, בי נמצא העוול הגדול. אני אשם בכל מה שקרה. ולמה יהודה לוקח כל כך הרבה אחריות? כי אנחנו יודעים שליהודה היה בחינה של מנהיג. כשיהודה היה אומר מילה בקרב האחים, המילה הזאת הייתה נשמעת. מאיפה אנחנו יודעים את זה? שהרי אחרי סיפור המכירה, אז מיד יש לנו פרשה שמפסיקה בסיפור המכירה, פרשה קצרה של סיפור יהודה ותמר, והי בעת ההי וירד יהודה מעת אחיו, אומר רשי, מה זה וירד יהודה מעת אחיו? למה נשמחה פרשת יהודה ותמר לסיפור מכירת יוסף? אומר לך רשי, לומר ללמדך שהורידו אחיו מגדולתו כשראו בצרת אביהם. יעקב אבינו לא מקבל תנחומים, והם אומרים, אוי וי, מה עשינו? אל מי יפנו אצבע מאשימה? ליהודה. מה אמרו לו? אתה אמרת למכור אותו. אם היית אומר להשיב אותו לאבא, זה מה שהיינו עושים. יהודה מבין את גודל האחריות של המעשה, והוא אכן מקבל עליו את האשמה, ולכן הוא זה שניגש ליוסף, כדי לנסות לתקן את המציאות, ולשים את עצמו תחת בנימין. זה טעם אחד שמביא הכלי יקר, אבל פינחס פה אמר דבר נכון, שמפשט התורה, אנחנו רואים טעם אחר, הטעם שמביאה התורה, כי עבדך ערב את הנער מאים אבי, למור אם לא הביאונו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. זאת אומרת, למה אני נכנס, יהודה אומר? אני ערב על הנער הזה. לא בגלל שאני אחראי על החטא, ולא בגלל שום דבר אחר. אני לקחתי, חתמתי ערבות, אז אני אחראי. אז יש לנו פה שני טעמים. אני משאיר עכשיו את השאלה, למה הכלי יקר אומר את הטעם הזה, כשיש לנו פשט בתורה לטעם אחר. תעשו לי טובה, אם אני לא עונה על השאלה הזאת, תזכירו לי בסוף השיעור שלא עניתי על השאלה. העברתי את השיעור הזה כבר פעמיים, ואמרתי את זה בשני השיעורים שיזכירו לי, ולא עניתי על השאלה, ולא הזכירו לי. אז אם אתם תזכירו לי, זה יהיה טוב.
אם לא, תקבל
וואטסאפ
מכולם.
אם לא. עכשיו אני, לפני שנענה על השאלה הזאת, זאת אומרת, בסוף השיעור, אני רגע רוצה לעשות ברור במפגש הזה של יהודה ויוסף. המדרש אומר, אל תחשוב שהיה פה סתם מפגש. כל הטעמים שאמרנו קודם, הם טעמים שעל פני השטח. אבל מתחת לפני השטח, יש טעם רציני הרבה יותר. אומר המדרש, כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו. מה זה הנה המלאכים נועדו? זה יהודה ויוסף. זאת אומרת, יש פה מפגש של שני מלאכים, שני כוחות שבאים להתעמת אחד עם השני. עד כדי כך המדרש אומר שהכוחות האלה שייכים לכוחות של מלכות. תראו בסוף המדרש, כותב המדרש, מה אומרים השבטים? השבטים אומרים, מלאכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? זה לא קשור אלינו. זה משהו עכשיו שנעשה בין מלאכים, בואו נברח מפה. יש פה שתי כוחות שעומדים, אומר השפתי חיים, תדע לך שזה כוחות כותביים. זה לא סתם. יוסף יש לו איזה כוח אחד, ויהודה זה כוח הנהגה אחר, ויש פה ברור עמוק בשני צורות ההנהגה האלה. ואנחנו היום בשיעור הזה נעשה ברור בבחינת המלכות של יוסף ובבחינת המלכות של יהודה. כהרגלנו בקודש, אנחנו לא נשאיר את הדברים בגדר של מלכים, אלא נשייך את הדברים אלינו ונראה איפה הכוחות האלו פוגשים אותנו בחיים. ננסה לעמוד על איזה כוח מועדף, והאם לכוח הפחות מועדף, בכל זאת יש מקום במציאות. אנחנו נתחיל מיוסף, אני כבר אומר הקדמה קצרה, אני לא רוצה שמהשיעור הזה יצא הבנה לא נכונה בבחינה של יוסף, אני מאוד מאוד אשתדל להעביר את הדברים עד כמה שאני יכול, וזה נכון שאני אצייר את יוסף בצורה שאנחנו פחות מקובל לראות, אני מקווה שבסוף הדברים יובנו. יוסף, אנחנו יודעים שהכינוי של יוסף הוא יוסף הצדיק. לא הרבה זכו לכינוי הזה, יוסף הצדיק. אנחנו יודעים שגם יוסף הוא צדיק יסוד עולם. בואו נראה איפה הצדקות הזאת, איפה אנחנו נפגשים עם הצדקות הזאת. ואי כל נפש יוצא ירח יעקב, אנחנו קופצים לספר שמות, 70 נפש, ויוסף היה במצרים. לשם מה אמרת לי שיוסף היה במצרים, וכי לא ידעתי את הנתון הזה שיוסף וכל משפחתו היו במצרים? מיד אומר לך רשי, והלא הוא ובניו היו בכלל 70, ומה בא ללמדנו? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים, אלא ליודיעך צדקותו של יוסף. הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים, ונעשה מלך ועומד בצדקו. אני רגע רוצה לדייק ברשי הזה כמה דברים. כשרשי אומר, הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים, תסבירו לי מה רשי אומר כאן.
הוא אומר שהוא נשאר אותו דבר.
יפה מאוד, זה בדיוק המשפט שרציתי שיצא מהפה שלכם. האם חלה התקדמות בנפשו של יוסף, מאז שהוא היה רואה צאן, עד שהוא הפך להיות מלך במצרים? התשובה היא לא. גם רשי אומר, עומד בצדקו. מה זה עומד? עומד זה ביטוי של עמידה, של יציבות. עד שום סופת אורי כאן לא תערר את המעמד שלי, את היחס שלי ביני לבין הבורא. זה המעלה של יוסף. יוסף הוא צדיק מעיקרו, אנחנו לא מוצאים אצל יוסף לא ירידות וגם לא עליות. תשימו לב, יוסף הוא צדיק מתחילה ועד סוף. צדיק יסוד עולם. אין אצלו שינויים. המעלה הזאת, זה האיתנות הזאת, העמוד שדרה החזק, הוא בעצם מה שמאפשר ליוסף להיות השליח שלנו במצרים. לעבור ממצב של 12 אחים שנמצאים עם אבא בבית מדרש יום יום יום, לעבור למצב של ממתת שערי תומה, ולהישאר איתן ויציב. זאת המעלה הגדולה של יוסף, אבל חשוב להדגיש, אצל יוסף אין עליות ואין ירידות. יוסף נשאר איתן בצדקות שלו. איפה אנחנו רואים את זה עוד? ויומר יוסף אל אחיו. שימו לב מה קורה עם האחים. זה לא מידה שיוסף רואה רק אצל עצמו. זה מידה שיוסף שואף להנחיל אצל כולם. שימו לב. ויומר יוסף אל אחיו. קשונה אליי ויגשו. ויומר, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה. ועתה, אל תעצבו והליכר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. עכשיו בוא נראה מה אומר רשב"ם, כי למחיה שלחני, הקדוש ברוך הוא עשה כל זאת לטובתכם. מה זאת אומרת? אתה לא רואה שום פגם אצל האחים? תשימו לב שיוסף בשיטתו, כל הזמן מנסה לומר לבן אדם, תקשיב, אתה צדיק. אתה בסדר גמור. לא השתנה אצלך כלום. אתה שואל למה המציאות הזאת התגלגלה? תפנה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עשה כל זאת. אומר הרשע הירש, אם אנחנו לא יכולים לקבל את זה, לתפוס את הדבר הזה לגמרי, הרי איך ייתכן שבן אדם יעמוד בכזה מקרה, שהוא לא ינטור ולא יהיה לו משהו בפנים, על מי שעשה איתו כל כך הרבה רע. איך יכול להיות? אומר הרשע הירש, שיוסף בא ואומר, תקשיב, הוא אל איחר, זה משהו רגשי. אומר יוסף, אני מבין שחורה לכם על מה שאתם עשיתם, אבל תבינו, זה עניין רגשי. תיכנסו רגע בעיניכם, עיניכם זה עיניים של השכל, אומר הרשע הירש. תסתכלו רגע בצד השכלי, אתם תראו שאתם בסדר גמור. אתם בסדר גמור, הכל הקדוש ברוך הוא עשה פה, זה לא קשור אליכם, הכל תקין, אני אקרא את הלשון שלו בפנים, אינני יכול לקוף על רגשותיכם שלא איחר לכם. שכן עוול הוא עוול, הרגש הוא מוצדק. אך שכולכם, אך שכלכם, סליחה, אך שכלכם ימתיק גם הכרה זו. כאשר תלמדו לראות את הדברים בעיניים אחרות. יוסף בא לומר למוריי ורבותיי, תסתכלו על המציאות בעיניים אחרות. מה זאת אומרת תסתכלו על המציאות בעיניים אחרות? תשימו לב, אנחנו תכף נוכיח את זה עוד יותר. יוסף מאוד קשה לו להתמודד עם נפילות של אנשים. למה קשה לו להתמודד עם נפילות של אנשים? יוסף עצמו לא יכול ליפול. למה יוסף לא יכול ליפול? כי אצל יוסף, ברגע שאדם נופל, זה אומר שהשתנה משהו במהות שלו, ועכשיו הוא צריך לעשות עבודה כדי להשתנות עוד פעם. זה לא המידה של יוסף. יוסף, המידה שלו, זה צדיק יסוד עולם. זה איתנות. זה לקחת את המצב שלך ולהישאר יציב. זה לא אומר שיוסף לא מכיר בזה שבן אדם חוטא, והוא צריך לעשות עבודה עם עצמו כדי לתקן. אבל מה הנקודה הדומיננטית אצל יוסף? אצל יוסף זה המידה במקום. היציבות הזאת. החוסר השתנות הזאת. ואנחנו תרף נראה בדיוק את הנקודה הפוכה אצל יהודה. ההיתנות הזאת. תראו רגע במדרש מה כתוב. מקור מספר 10. ויומר פרו אל יוסף. ראה נתתי אותך ויסר פרו את הבאתו. רבי יודן בשם רבי בנימין בן לוי משלא נתנו לו. פה שלא נשק בעבירה ועל פיך אישה כל עמי. צוואר שלא דבק בעבירה. וישם רביד הזהב וכולי. כל פעולה שעשה פרו עם יוסף זה בגלל שכל האיברים של יוסף מתחילה ועד סוף הכל זך וטהור, אין באמום. יוסף זה לא אדם שנופל. יוסף זה לא אדם שיכול להתמודד עם נפילה, ולכן הוא לא מצליח ליפול. יש לו התמודדויות בתרום הנפילה. דמות דיאקונו של אביו התגלתה לו. מה זאת אומרת? דמות דיאקונו התגלתה, אוקוס פוקוס בילי בילי בוקוס, נעשה לו מויפת ויוסף ויעקב הגיע לשם, ופתאום עשה לו בא, הביא לו אותו? לא, הנפש שלו הרים את דמות דיאקונו של אביו, אמר, אני לא מסוגל ליפול. למה הוא לא מסוגל ליפול? כי ברגע שאדם שלא דוגל בשיטת, שלא דוגל בשיטה של השתנות, הוא יודע מה המשמעות של חטא. חטא משנה את המהות של האדם. זה לא שייך אליו החטא. החטא לא שייך, ולכן הוא צדיק יסוד עולם. אומר, המקום היחיד, מישהו יכול להגיד לי מקום אחד בתורה שכתוב על יוסף שהוא חטא? מקום אחד תראו לי, בפשט התורה. אין מקום כזה. לא תמצאו מקום אחד בתורה שיוסף חוטא. המקום היחיד שאנחנו מכירים זה שיוסף מסלסל בשערו. זה המקום היחיד שאנחנו מכירים. קודם כל, גם זה לא בפשט התורה.
כי אם זכרתני.
זה במדרש. כי אם זכרתני, זה נכון שיש שם איזה משהו קמצוץ. זה גם, זה חזל. זה חזל, יש שם איזה משהו קמצוץ במידת הביטחון שהוא למדרגתו של יוסף. אבל המקום של מסלסל בשערו זה כביכול מקור יותר חזק להראות שיוסף מתחיל לעבור שם שינויים במצרים. עד כדי כך שתראו את המדרש, המדרש הוא מאוד חריף, במקור 11, כיוון שראה יוסף את עצמו בטובה הזאת, התחיל לאכול ולשתות, והיה מסלסל בשערו, ואמר, ברוך המקום שהשכיחני מבית אבי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל עליך, ואתה מסלסל בשערך, הרי אדונותך מזדווקת לך, ומצרה לך. עכשיו בוא נשאל, באמת, זה יוסף הצדיק שאנחנו מכירים? מוריי ורבותיי, אומר המדרש, והיא אחר הדברים האלה, הירורי דברים היו שם. יוסף הצדיק בא לריבונו של עולם ואומר, ריבונו של עולם, אבא נתנסה, יצחק נתנסה, סבא נתנסה, סבא רבא נתנסה, מה איתי? למה אתה לא מנסה אותי? תנסה אותי גם ריבונו של עולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שום בעיה. הניסיון שלך יותר קשה משל כולם. ניסה אותו, גירה בו את אשת פוטיפר. יוסף עומד בניסיון, ועודך עומד בניסיון. אני לא רוצה להיכנס לשאלה למה יוסף רוצה להתנסות. אתם יודעים מה, אני אכנס בקצרה. צריך לדעת שניסיונות עברו אבותינו הקדושים, ומי שעובר ניסיונות קשים, הוא מקבל תואר של אבא. מה מעלה באבא שעובר ניסיון? שאם האבא עומד בניסיון, הוא מנחיל את האפשרות לעמוד בכל הניסיונות לדורות הבאים. כל מי שהנחיל לנו את המסירות נפש, זה היה עקדת יצחק. ויוסף, למה יוסף מתווה? יוסף מתווה להיות במדרגה של אבא. יוסף הצליח? הצליח להיות מדרגה של אבא. את הפירוש הזה שמעתי מהרב ברוך רוזנבלום. הצליח להיות במדרגה של אבא, והראיה ששניים ושני בניו נכנסים ל-12 השבטים. יוסף רוצה לבחון עם הניסיון עד כמה הצדקות שלו לא ניתנת לערעור. אי אפשר לערער אותו, את הצדקות שלו.
זה לא גאווה?
זה לא גאווה. בחנני ונסני, גם דוד המלך אמר את זה. אני תולעת ולא היא, זה לא גאווה. אני לא רוצה להיכנס, השאלה אם זה נכון או לא נכון, זו שאלה אחרת. אני לא רוצה להיכנס לנקודה הזאת. אני רק בא לומר שגם המקום היחיד שכביכול מעלה לנו סימן שאלה על צדקותו של יוסף, גם שם תמון צדקות גדולה של לבחון עד כמה זה רציני הצדקות הזאת. זה המעלה של יוסף. לפני שאנחנו נחדד את הדברים מול מעלתו של יהודה, אני רוצה לעבור ולדבר על מעלתו של יהודה, ואז נעשה מפגש בין שני הכוחות האלה. יהודה לעומת יוסף, כשאני אשאל אתכם, אתם יכולים להראות לי איפה יהודה חטא? אני חושב שמיד אנחנו נמצא פעם אחר פעם, לא יותר מדי, אבל אנחנו נמצא. מה זאת אומרת? הפעם הראשונה, מי אומר למכור את יוסף?
שמעון.
מי אומר למכור את יוסף? יהודה הוא שאומר למכור את יוסף. יוסף, חכה עם השקיות, אתה הורס לי את ההקלטה פה. חכה רגע, מה אתה צריך לפתוח בו, יוסף? בוא נעצור אותה רגע. אז אנחנו חוזרים למדרגתו של יהודה. אנחנו נשאל איפה יהודה חטא, אנחנו נמצא פעם אחר פעם. הפעם הראשונה, מחירת יוסף, הוא זה שמוציא את המחירה לפועל. הגמרא חזל באים ואומרים, תדע לך שאם אתה תברך את יהודה, כל המברך את יהודה הרי זה מנעץ. אם אתה תגיד, יהודה ישר כוח שמכרת את יוסף, יצאו מזה דברים טובים, הרי זה מנעץ, אומרת הגמרא. הוא לא היה בסדר בזה שהוא מחר אותו. ולמה? כי אם, כמו שאמרנו קודם, אומר רשי, גם בגמרא, במסכת סנהדרין, וגם אצלנו, האחים אמרו לו, אתה אמרת למכור והקשבנו לך, סימן שאתה המנהיג. היית אומר להחזיר אותו לאבא, היינו מחזירים. פדיחה ראשונה של יהודה. איפה אנחנו רואים את התשובה של יהודה? ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, אני השם פה, אני עשיתי את המחירה, אני עכשיו נמצא בתהליך של תשובה, אני עכשיו מוסר את נפשי על בנימין. אם קודם אני ציירתי את אבא בזה שמחרתי אח, עכשיו אני לא אצייר את אבא בזה שאני מסור את עצמי תמורת האח שאבא כל כך רוצה לידו. הוא עושה תשובה או לא עושה תשובה? ודאי שעושה תשובה. מעלתו של יהודה, דרך אגב, אתם יודעים, אני עכשיו אענה על השאלה שבה פתחתי. אנחנו הצבנו שאלה. הכלי יקר אומר שהטעם, שיהודה הוא זה שניגש, משום שהוא רואה אחריות גמורה על כל אבון מכירת יוסף, ובתורה אנחנו רואים טעם אחר. מוריי ורבותיי, תמיד תשובה מורכבת מכמה חלקים. חרתה וקבלה לעתיד. הכרה בחטא, חרתה קבלה לעתיד. הכלי יקר מדבר על השלב הראשון של ההכרה בחטא. הערבות שיהודה לוקח על בנימין, זה כבר הצד המעשי של התשובה. אבל הכל הוא מהלך אחד, כי זה יהודה. יהודה הוא בעל תשובה. זאת המדרגה שלו. איפה אנחנו רואים פדיחה שנייה של יהודה? אני קורא לזה פדיחה בכוונה, סליחה על הביטוי. אבל איפה אנחנו רואים את זה? תמר, תמר, יהודה יורד מעת אחיו, יהודה נמצא במצב של ירידה, של ירידה רוחנית, הוא נפל, יש לו עכשיו חטא, וזה מתגלגל, הוא הולך, וזה לא נעים, אבל הוא הולך להיות עם אישה זרה, יהודה, המנהיג, והוא לא ידע שזה תמר, יצאו מזה דברים טובים, אבל בוא רגע ניכנס למצב הסתמי שיהודה לא יודע. מה זה ללכת להיות עם אישה זרה? כמובן שהוא לא היה נשוי, הוא היה אלמן. בסדר גמור. אבל זה לא מתאים. זה לא מתאים יהודה, שזה יבוא בצורה כזאת. ואז פתאום אומרים לו שקלתו מעוברת. תמר הייתה בת כהן. בת כהן שזינתה. הרי היא הייתה צריכה לחכות לאיבום של שלה. עד ששאלה יינתן לה. יהודה, חורץ עדינה, שריפה, הוציאו ותשרף. צריך לשרוף אותה, בת כהן שזינתה. ואז היא מראה לו, ואומרת, אפשרות, היא נותנת ליהודה אפשרות להימלט. רק תדע למי שהקרנה, הקרנה למי הפתילה והחותמות וכל הדברים, לא אני מעוברת. ואז יהודה אומר, צדקה ממני לפני כולם. מוריי ורבותיי, יהודה עומד לפני כולם ואומר, תדעו לכם, היא מעוברת ממני האישה הזאת. יהודה עושה תשובה בפרסיה, ראובן רואה את התשובה של יהודה, ומיד עושה תשובה גם הוא על בלבולי יצואי אביו. יהודה הוא הראשון בתורה שעושה תשובה. יהודה מחדש את כל היסוד הזה של התשובה. יהודה מחדש לנו חידוש יותר גדול. תדע לך שאדם בכל מקום שהוא יהיה ובכל מצב נפשי שהוא יהיה, בהחלטה אחת אתה יכול להיות אדם אחר. יהודה מאמין בצמיחה ושינוי. מה שאצל יוסף אנחנו לא רואים, אצל יהודה אנחנו מזהים את זה היטב. אתם זוכרים מה שאמרתי על יוסף הצדיק? שיוסף הצדיק מסלסל בשערו והוא מבקש ניסיון, גם דוד המלך מבקש להתנסות. נכון? גמרא מפורשת. במסכת סנהדרין. אמר רב יהודה, אמר רב לעולם, אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון. שהרי דוד מלך ישראל לפי עצמו לידי ניסיון ונכשל. אמר לפניו ריבונו של עולם, מפני מה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב, ואין אומרים אלוקי דוד, גם אני רוצה להיות בחינת אבא. אמר, אינו מאנסו לי, ואתה לא מינסת לי, שמע, אותם ניסיתי, אותך לא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שום בעיה, בחנני ונסני. קדימה, אני רוצה לראות. בחנו אותו וניסו אותו. הצליח או נכשל? נכשל. למה יוסף הצליח ודוד לא? כי דוד שייך ליהודה. יוסף הוא יוסף, זה שתי בחינות אחרות. דוד המלך נופל, אבל מה יוצא מהנפילה הזאת? אומרים לך חז"ל, מוריי ורבותיי, דוד לא היה ראוי לאותו מעשה, גמרא במסכת אבוי דזורה. ולא ישראל ראויים לאותו מעשה לחטא העגל. לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב וליבי חלל בקרבי. אז למה בכל זאת ניסו אותם? למה הקדוש ברוך הוא הסכים איתם? לומר לך שאם חטא יחיד, אומרים לו קלחה אצל יחיד. דוד המלך בא ללמדנו אוהלה של תשובה. הקדוש ברוך הוא בכוונה רוצה שדוד ייפול בחטא הזה, כדי ללמד אותנו שגם אם בן אדם נפל, גם אם בן אדם הגיע לדיוטה תחתונה, הקדוש ברוך הוא אומר, הכל בסדר, אתה יכול לצמוח, לא בסדר על החטא, בשום פנים ואופן. החטא הוא נוראי, אבל תדע לך שיש כוח שנקרא תשובה. אתה יכול לצמוח ממנו, אתה יכול להשתנות ממנו, אתה יכול לגדול ממנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להנחיל דרך דוד המלך. אנחנו יודעים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. דרך אגב, בגמרא זה שתי דעות. זה שתי דעות בגמרא. משום מה כולם מצטטים, רק את הדעה של רבי אבאו, שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. נראה לי שבאיזשהו מקום, כשכולם מצטטים דעה, אנחנו אומרים לו, צא, תראה באוי למה נפסק. ובאמת מקובלנו, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. מה היה אומר הקוצקר על זה, אתם יודעים? הקוצקר אמר, למה במקום שבעלי, צדיקים לא יכולים לעמוד במקום שבעלי תשובה? כי מסריח שם. כי יש שם ריח לא נעים. אבל זה קוצקר. קוצקר הם היו דינים. זה בחינת יוסף. אסור ליפול. אבל אנחנו בפשט הגמרא, כי בעל תשובה יכול להגיע ליותר גבוה. יש מעלה אצל יוסף, האיתנות הזאת, ששום דבר לא שובר אותו. אבל יש חיסרון בזה, שמה? שבאיזשהו מקום אתה נשאר תקוע. אתה לא עולה יותר גבוה. צדיק גמור. אבל בעל תשובה, זה נכון שהחיסרון שלו, שהוא יכול לצנוח לדיוטה תחתונה. אבל מה היתרון שלו? שכשהוא יחליט לתפוס את עצמו בידיים ולהתרומם, הוא יעלה למדרגה יותר גבוהה ממי? יותר גבוהה מהצדיק. זה המעלה של בעל תשובה. מוריי ורבותיי, איך יעקב פסק? כמו מי יעקב פסק? את מי אנחנו ננחיל? את איזה שיטה אנחנו ננחיל לעם היהודי?
כמו יוסף.
ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. ויבואו ארצה גושן. למה הוא שלח את יהודה? אומר המדרש, לתקן לו בתלמוד שמשם תצא הוראה. שואל בעל עבודת אברהם, למה שלח את יהודה ולא את יוסף? אומר בעל עבודת אברהם, תראו בדיוק את הנקודה שאנחנו אומרים פה. והביאור בזהו, כי יהודה ויוסף הם כנגד שתי דרגות בעבודת השם. שדרך יוסף היא בחינת צדיק יסוד עולם, והוא צדיק שנזהר לא להיכשל בעבירה מימיו. ומעלתו בזה שמעולם לא חטא לפני הקדוש ברוך הוא. והבחינה השנייה היא בחינת יהודה, שזו בחינת הצדיק שנכשל בעבירה, שמזה גופה הוא מגיע לדרגת ביטול נפלאה מאוד. מה שלא שייך אצל צדיק בבחינת יוסף. כי אומרם במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אני רוצה להביא את הדברים, תראו, הרב יונתן זייס כותב את הדברים בצורה נפלאה, אני קורא אותו בפנים, באמת דברים יפים, מקור 24. כל הרעיון לשיעור הזה נולד לי מזה שראיתי את המאמר הזה. אז הוספתי מקורות וניפחנו אותו, אבל כל הרעיון זה שאוב מכאן. שימו לב, פרשת וישב מקץ ויגש, ויחי, הן הרצף הסיפורי הארוך ביותר. אני מקור 24. גיבורן המובק הוא יוסף. הסיפור מתחיל בו ונגמר בו. אנחנו רואים אותו ילד שאביו אוהב ואף מפנק, נער חולמני המרגיז את אחיו, עבד ואז אסיר במצרים, ולפתע, דמות השנייה בעוצמתה באימפריה הגדולה בעולם העתיק. בכל שלב ושלב, הסיפור חג סביבו וסביב השפעתו על אחרים. יוסף מושל בשליש השלישי של חומש בראשית, ומטיל את צילו על כל היתר. כבר בתחילת הסיפור ניכר כי הוא נועד לגדולות, אלא שההיסטוריה פנתה לכיוון אחר. כחלוף הדורות התחבר כי אח אחר טבח אותם בעם היהודי. האח שהעם היהודי נושא את שמו. יהודה אם כן, הוא שבטווח הארוך נתן לעם את זהותו. הוא שהעמיד את בית דוד, בית המלוכה, שממנו עתיד גם לבוא משיח. למה יהודה ולא יוסף? יהודה הוא בעל תשובה, הראשון בתורה. יוסף לעומת זאת ידוע בכינוי יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה משנה למלך מצרים, אך יהודה בעל תשובה נעשה אביהם של מלכי ישראל. במקום שיהודה בעל התשובה עומד היום, אפילו יוסף הצדיק הגמור אינו עומד. אכן יהיה אדם גדול ככל שיהיה במידותיו ובסגולותיו, עדיין גדול ממנו יהיה האדם המסוגל לצמיחה ולשינוי, וכך קראתי לשיעור, צמיחה ושינוי. זו כוחה של תשובה. ויהודה נבחר בגלל הדבר הזה. וזה נקודה שאנחנו כעם היהודי, שנושא את שמו של יהודה, צריך לדעת איך הדבר הזה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו מצד אחד צריכים את האיתנות של יוסף, כדי לעמוד ולהתמודד עם כל מאמורות החיים. יוסף הוא לא סתם משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה המשיח של הגלות. הוא הכוח שנותן לנו לשרוד את כל התופת הנוראית שליוותה אותנו במשך אלפי שנים. בלי התכונה הזאת של יוסף לא היינו מצליחים להתמודד. אבל בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מוריי ורבותיי, יוסף זה לא סוף פסוק. אני רוצה שתקחו את התכונה הזאת של יהודה, שתבינו שכל אחד יכול לצמוח ולהשתנות. זה לא משנה לאן הגעת, זה לא משנה איפה אתה נמצא. כל מה שנדרש ממך זה להחליט לקום ולעשות מעשה, לתפוס את עצמך בידיים ולהשתנות מן הקצה אל הקצה. אומר הרב זצ"ל, באורות התשובה, כשאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה. אומר הרב, תדע לך, זה שתי תכונות סותרות. כמו שאמר הספרי חיים, זה שתי תכונות כותביות. למה זה ככה? כי צדיק גמור זה אחד שרוצה לשמור על מעמדו, אבל הוא לא שואף להתקדמות. ובעל תשובה זה אדם ששואף להתקדמות. על כן ראוי לו לאדם שתמיד ישים אליבו את השאיפה להיות בעל תשובה, שקוע ברעיון התשובה ושואף להתגשמות המעשית. ואז תוכל תשובתו להרים אותו למעלה עד מידת צדיקים גמורים ולמעלה מזה. אומר לך הרב, תבחר להיות בעל תשובה. למה הרב אומר לך תבחר ביהודה? כי הקדוש ברוך הוא בחר ביהודה. יוסף זה שלב, יוסף זה תכונה שצריכה ללוות אותנו. אומרים בעבוד הרבי נתן, בית שמאי אומרים, אל ישנה אדם אלא למישהו חכם וענב, הוא בן אבות ועשיר. אבל בית הלל מה אומרים? לכל אדם ישנה, שהרבה פושעים היו בהם בישראל, ונתקרבו לתלמוד תורה. בית הלל, למי שייכים? לאיזה בית?
יהודה.
הם שייכים ליהודה. בית הלל מאמינים בשינוי. יש בזה נפקמין המעשית. אתה בונה בית מדרש, את מי אתה מכניס? אתה מכניס רק אליטות? או שאתה מכניס גם פשוטי ים? אתה מכניס פשוטי ים. אם אתה מאמין בשינוי, אתה תכניס פשוטי ים. אם אתה לא מאמין בשינויים, אם שינוי זה ברירת מחדל אצלך, אתה לא תכניס אותם פנימה. וזה בדיוק העניין אצל יהודה. זה בדיוק העניין אצל בית הלל. מה כתוב על מלכות שאול? שאול זה מאותה אימא. שאול זה בנימין. שניהם מגיעים מרחל. תשימו לב, באימהות. לאה היא אימא שמלאה בשינויים. היא הייתה מיועדת לאסב, ובתפילות היא מצליחה לשנות את כל המהות שלה, והיא הופכת להיות האישה הראשונה של יעקב. היא הייתה מעוברת מיוסף, ובגלל שהיא רחמה על אחותה, התפללה ודינה עברה אליה, ויוסף עבר לרחל. כל הזמן שינויים. רחל, לאה היא האישה השנואה. אבל אם תשימו לב, מי חותם את חותמו החזק בעם היהודי? זה לאה. לאה זה יהודה. יששכר, לוי. תשימו לב כמה כתרים היא קיבלה האימא הזאת. כי זאת האימא שמאמינה בשינויים. רחל לעומת זאת, זאת האימא שלא משתנה. אין בה שינויים. גם הבנים שלה. כתוב בן שנה שאול במולכו. בן שנה? מינו אותו למלך? מה זה מלך עם חיתול? אומרת הגמרא, מה פתאום? אמר אבונה, כבן שנה שלא טעם טעם חטא. אתם מבינים מה זה מלכות של בנימין? מה זה בנימין שהוא גם הבן של רחל? זה מלכות שחייבת להיות נקייה לגמרי, בלי שום אבון. ומה קרה למלכות הזאת? התפרקה, למה התפרקה? למה התפרקה? אומרת הגמרא, מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? מפני שלא היה בה שום דופי. כך אומרים חז"ל. אתה לא יכול לגדל דור. אתה לא יכול לחנך דור על זה שאתה חייב להיות צדיק ואתה נשאר במקום. זה לקחת את הבחינה של האיתנות, אמרנו קודם. אבל כדי לחנך דור, אתה חייב לקחת אנשים ולתת בהם אמון שברגע אחד הם יכולים להיות אנשים אחרים. הם יכולים להשתנות. והכל עניין של רצון טוב וקבלת החלטה אמיתית. אני רוצה לסיים להראות נזק אחד גדול. אמרנו קודם שיוסף, ופה אני אומר את הדברים בזהירות, אבל כיוון שרבנו בחי אמר את הדברים, אז אני אומר אותם. יוסף כל הזמן מלמד זכות על האחים, נכון? הוא מלמד זכות על האחים. אתם לא חטאתם, האלוקים עשה, הכל בסדר, תעזבו. אנחנו קופצים לפרשת ויחי, והאחים אחרי מות... ויחי, האחים אחרי מותו של אביהם יעקב, באים ומה אומרים? מתחילים לפחד. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ואז הם ממציאים ליוסף סיפור. הם אומרים לו, תדע לך, אביך ציווה לפני מותו. כך וכך וכך וכך. מה התשובה של יוסף? ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני. אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם. אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, הכל בסדר, הכל דבש. אומר רבנו בחיי דבר מביל. שימו לב, אני קורא אותו בפנים שלא תגידו שאני ממציא, כי מדומני שהבאתי אותו בעבר, אבל בטח מקובלנו שמחלת השכחה פוגעת בכולנו. כבר ביירו חז"ל, שכל מי שחטא לחברו ועשה תשובה, אינו נמחה לו לעולם עד שירצה את חברו. ואף על פי שהזכיר הכתוב, וינחם אותם, וידבר אל ליבם, שנראה בזה, שהיה להם ריצוי מיוסף, שימו לב למילים הבאות, מכל מקום לא ראינו שיזכיר הכתוב, מחילה ביוסף, ולא שיודה להם שיישא פשעם וחטאתם. ואם כן, מתו בעונשם בלא מחילת יוסף. ואי אפשר להתכפר עוונם רק במחילתו. ועל כן הוא צריך העונש, להיות כמוס וחתום להיפקד אחר זמן בעניין 10 הרוגי מלכות. הדברים מבילים, אבל יש כאן אמירה מאוד מאוד עוצמתית. יוסף כל הזמן מנסה ללמד זכות, כי יוסף לא מכיר והוא אצלו, העניין הזה של התשובה זה ברירת מחדל. זה אם קרה, אז תעשה תשובה. כל עוד אנחנו לא צריכים להגיע למקום הזה, של ברירת המחדל זה עדיף. ואומר לך, ובגלל הדבר הזה יוסף לא מוכל. יוסף כל הזמן מנסה לצייר, לא היה פה חטא. אולי משום חשש שבן אדם, יוסף, בגלל התכונה של האיתנות שלו, ברגע שלו, כשבן אדם נפל, הסיכוי שהוא יקום, הוא כמעט אפסי. הוא מאוד מפחד מהמקום של הייאוש, ולכן הוא לא רוצה להגיע לשם. אבל אנחנו רואים שזאת לא הדרך שנבחרה לעד ולעולמי עולמים. יוסף נותן לנו את הכוח לעמוד בכל הגלויות, כמו שאמרנו. יוסף נותן לנו את הכוח להיות בעל עמוד שדרה. אבל יהודה מחנך אותנו לצמוח ולהשתנות. אני חושב שאמרתי את זה באחד השיעורים הקודמים. ראיתי איזה ספר שמדבר על ספר לבנים, על כל הבעיות של ההתבגרות אצל הבנים. ושם הספר הולך במקום שתדע לך שהדברים הם טבעיים, ואם זה קרה זה בסדר. תשתדל להשתנות, תשתדל. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לעשות מה שהשולחן ערוך אומר. אני חושב שלא זו הדרך. לעולם אנחנו לא צריכים לגמד את החטא. החטא הוא חטא נורא. אנחנו צריכים להעצים את כוחה של תשובה. להעצים את היכולת הזאת, תדע לך. זה נורא והיום מה שעשית. אבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה שתבוא אליו. ברגע שאתה תרצה באמת לבוא אליו, הוא יקבל אותך בזרועות פתוחות. אם אתה באמת תרצה לצמוח ולהשתנות, הראשון שיסייע בעדך, זה יהיה ריבונו של עולם. אני רוצה לסיים כדי שהדברים לא יצא תקלה. אני לא רוצה שיצא מפה הבנה לא נכונה במידת יוסף. יוסף, אני חוזר עוד פעם, אני יודע שאמרתי את זה, אבל אני אחזור עוד פעם. יוסף זה האיתנות והמידה החזקה שמלווה אותנו, ונותנת לנו את היכולת לשרוד את כל המציאויות הקשות. אדם כמו יהודה, שמחנך אותנו להיות בעלי תשובה, זה גם אדם שיהיה יותר מושפע מהסביבה. הוא יהיה מושפע והוא יתקן אחרי זה. יוסף לא יהיה מושפע. ולכן יוסף הוא זה שנבחר להיות האח שהולך למצרים להתמודד עם כל ממתת שערי תומה. יהודה חייב להגיע כבר למקום מוכשר ומוכן. ואמרתי קודם לכן, זה משיח בן יוסף. כי המקום הזה של הצמיחה ושינוי, מצד אחד זה דבר נפלא שיש צמיחה ושינוי, אבל מאידך זה דבר מסוכן. זה דבר מסוכן שאדם נתון לשינויים, והוא מושפע יותר. זה נכון שיש לו את היכולת בסופו של דבר לעלות ולצמוח יותר גבוה. זה יוסף. יוסף נתן לנו את הכוח להתמודד עם כל מציאות ולהיות חזקים. אבל על גבי המידה הזאת של יוסף, זה מידה שצריכה להיות ביסוד, אבל על גביה חייב לבוא קומה נוספת, שעם כל האיתנות וכל העוצמה, אנחנו תמיד צריכים לדעת שלעולם זה לא סוף פסוק, ואנחנו יכולים לטפס גבוה מעל גבוה. שיהיה לנו שבת שלום, שנזכה לקחת את שתי המידות האלה, גם של יוסף, גם של יהודה, ולדעת איך נכון להשתמש בכל מידה ומידה.